מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו הפעם היא דוקטור מיכל עברון יניב, חברה בוועדת ההיגוי של מכון זולת לשוויון וזכויות אדם. שלום לך דוקטור עברון יניב, ותודה שאת איתנו.
שלום.
בשבוע שעבר התפרסמו שני דוחות שנתיים של מכונים ידועים שעוסקים במצב הדמוקרטיה בעולם. האחד של מכון וידם משוודיה, והאחר של פרידום האוס מארצות הברית. על פי שני המכונים, הדמוקרטיה בעולם בנסיגה, בעולם כולו, וישראל אינה יוצאת דופן במקרה הזה. זו השנה השלישית שוידם מסווג את ישראל כדמוקרטיה של בחירות, דמוקרטיה אלקטורלית ולא דמוקרטיה ליברלית, ואילו פרידום האוס עדיין מכליל אותנו בקבוצת המדינות החופשיות, כפי שהוא מגדיר, אבל בציון נמוך יותר מבשנים קודמות. במאמר שלך עם עורך דין איתי מק, שנקרא שינתה פניה, השלטון בישראל סמכותני תחרותי, אתם מנתחים את הידרדרות הדמוקרטיה הישראלית. הייתי רוצה לשאול מהו הממצא המרכזי במחקר שלכם, אבל אולי עוד קודם תסביר לנו בבקשה את המונח סמכותני תחרותי.
כשאיתי מק ואני התחלנו לעבוד, שזה לוקח אותנו כבר שנה ויותר לאחור, היה לנו ברור שישראל עוברת שינויים מהותיים, עמוקים, שהופכים בעצם את שיטת השלטון שלנו למשהו אחר מכפי שהוא היה לאורך הרבה מאוד שנים. התייחסנו גם לספרות מקצועית מאוד ענפה. יש היום הרבה מאוד מחקר אקדמי שנעשה ברחבי העולם, למה דמוקרטיות נחלשות ולמה הן הופכות להיות. והסתמכנו בהתבסס על מה שקורה בארץ, על אילונות מאוד גבוהים, והגענו למסקנה שלמעשה בהדרגה בשנים האחרונות, אנחנו מסמנים כמה גלים להתרחשות הזאת, אנחנו מגיעים למשהו שאפשר לחנות אותו בהגה המקצועית, סמכותנות תחרותית. אז מה זה? אם בעבר אנחנו ראינו שינויים משטריים דרך טנקים ברחובות, דרך השתלטות של הצבא על מוקדי הכוח, אנחנו נמצאים היום במה שוידם מכנה הגל השלישי, 20 וקצת יותר שנים, שבהם משטרים דמוקרטיים לא תופסים את השלטון בכוח, אלא מחרסמים מבפנים בתהליך עמוק, אבל איטי מאוד, שיטתי מאוד, שלמעשה מאפשר לרשות המבצעת קוטר, עוצמה עודפת לזאת שאנחנו רגילים לה במשטרים דמוקרטיים. אתה משאיר את המוסדות שלך, אתה שומר על תפקיד הבחירות בתהליך של חיי המדינה, אבל כל כללי המשחק משתנים, ולמעשה אתה מייצר תחרות שהיא איננה הוגנת. זאת אומרת, אתה מטה את כל האפשרויות לטובתו של השלטון, על מנת שהוא יוכל להמשיך ולשמור את עצמו כמוציא ומביא עיקרי בתוך המדינה. אתה מחליש את הפרלמנט, אתה מחליש את בתי המשפט, אתה פוגע בתקשורת, אתה משתלט על השירות הציבורי, ועל ידי כך אתה למעשה הופך את הדמוקרטיה ואת המוסדות הדמוקרטיים לריקים מתוכן, לחלולים. הם כבר לא יכולים לבצע את התפקידים שבדמוקרטיה הליברלית נתונים להם בחוק.
זאת אומרת, הקליפה נשארת?
הקליפה נשארת, המהות נגמרת. זאת אומרת, כן.
ואת זה אתם רואים גם אצלנו.
ואת זה אנחנו רואים בהחלט גם אצלנו. בדרך כלל במשטרים מן הסוג הזה של סמכותנים תחרותיים, מה שנפגע, נפגע העיקרי והראשון, שגם באינדקסים שאתה ציינת, זה חופש הביטוי. זאת אומרת, אנחנו רואים ירידה באפשרות גם של אזרחים, אבל בעיקר של מי שממונים בתפקידיהם לעסוק בענייני המדינה, וגם התקשורת, לבטא את דעותיהם או את דעותיהם המקצועיות באופן חופשי. זאת אומרת, יש פגיעה מהותית ברמת הדמוקרטיזציה של התפעול של המדינה, ו... האופן והפרקטיקות של היום-יום שלה. אתה הזכרת את שני המכונים האלה, צריך לציין שארצות הברית היא הנפגעת העיקרית בין 25 ל-26 לדוח של 26, היא מצוינת כמדינה העיקרית, או שבה הייתה הירידה הגדולה ביותר של 3%, מ-88 נקודות ל-81 נקודות באיכות הדמוקרטיה שלה במהלך השנה הזאת. אנחנו רואים את זה גם במדינות נוספות, גם לפי הדוחות האלה, אנחנו רואים את איטליה, אנחנו רואים באירופה את קרואטיה, את סלובניה, את סלובקיה.
והונגריה שאנחנו תמיד מזכירים.
הונגריה שההידרדרות בה נמשכת כבר שנים רבות, אבל היא הולכת ומדרדרת הלאה והלאה והלאה. וצריך להגיד, יש גם קבוצת המדינות, או בין מדינות העולם, צריך לציין שיש פה ושם, במידה קטנה, אבל עדיין יש, צריך לציין שיש מדינות שרמת הדמוקרטיה שלהם השתפרה. פולין, אחרי 8 שנים של החוק והסדק, עברה חזרה לקואליציה האזרחית, ונעשים שם מאמצים מאוד מאוד כבירים. להחזיר את המדינה למסלול, אולי נדבר אחר כך עד כמה זה מסובך. ברזיל, עם ההסתלקות של בולסנרו והחזרה של דה סילבה, אנחנו רואים גם שם שיפור במדדי הדמוקרטיזציה שלהם.
אתם אומרים שהמשטר בישראל, וכאן אני מצטט, ניצב מאז ומעולם על הרצף שבין דמוקרטיה לסמכותנות, ושילב מרכיבים דמוקרטיים וסמכותניים באיכות ובכמות משתנים לאורך תקופות שונות בחיי המדינה. עד כאן הציטוט. אבל האם זה לא כך תמיד? הרי אין דמוקרטיה מושלמת, נכון?
לא, אין דמוקרטיה מושלמת, רק במודלים תיאורטיים, כמו שאין שום דבר מושלם בחיים של בני אנוש, אבל יש בהחלט הבדלים מהותיים ומשמעותיים באופן שבו מדינות מתפקדות. האם הן קרובות יותר למודל הליברלי, דמוקרטי-ליברלי, או האם הן קרובות יותר לקצה השני של הרצף שלנו, שבו נמצאות מדינות שהן סמכותיניות באופן מלא, אנחנו מוצאים אותן באפריקה, אנחנו מוצאים אותם בדרום אמריקה.
מה שאנחנו קוראים דיקטטורות.
דיקטטורות. רוסיה, טורקמניסטן, סין, כל המדינות האלה. אבל המרחב הזה התמלא בשנים האחרונות במדינות שהן בחצי הדרך. זאת אומרת, הן כבר לא דמוקרטיות, אבל הן עדיין לא דיקטטורות מלאות. ואנחנו נמצאים בסערה ומערבולת היסטורית עולמית מאוד גדולה בשניים ומשהו העשורים האחרונים, שסוחפת עוד ועוד ועוד מדינות יותר לקוטב הסמכותני מאשר הדמוקרטי. יש היום בסך הכל בעולם 29 מדינות דמוקרטיות ליברליות. 29, זאת אומרת, זה 7% מאזרחי העולם שנהנים מהטובין של הדמוקרטיה הליברלית. כל השאר חיים בסוגים שונים של סמכותנות יותר קשה או פחות קשה, אבל לא בדמוקרטיות מלאות.
שאלה שלא נעסוק בה היום, אבל היא כמובן שאלה שהאם הדמוקרטיה הליברלית יחזבה את הציבור, ולכן הוא נוטה ללכת למקומות אחרים. במאמר שלכם אתם משתמשים במונח משטר היברידי.
כן.
אני שוב מבקש אותך להסביר מונח.
המונח שמשתמש בהיברידיות, זאת אומרת, אנחנו על רצף שיש בו שני קצוות, קוטב דמוקרטי וקוטב סמכותני. עכשיו, ישראל, מאז שהיא קמה ב-48, מעולם לא הייתה דמוקרטיה יותר מלאה, יותר אידיאלית, כן? תמיד היו מתחים. בוא נזכור, עד 1966 היה פה משטר צבאי.
ממשל צבאי, כן.
ממשל צבאי. שהיה רב משמעות והשפיע על חיי היומיום של המגזר הערבי בישראל. זה לא מפתיע שהוא הוסר ב-1966, כי אנחנו רואים מהלך היסטורי. זה כמו שהיום העולם נע לקוטב הסמכותני, אחרי מלחמת העולם השנייה אנחנו יוצאים לעולם חדש, שבו הנוסחה המנצחת היא שיתוף פעולה בין המדינות. זה גם מה שמסדיר את האופן שבו המערכת הבינלאומית מתנהלת, ואנחנו רואים את הקלקולים שבאים מאז קורמים אור וגידים בשנים האחרונות של התפוררות הסדר הזה, אבל הוא מביא איתו גם יותר ויותר נהייה לקראת יתר דמוקרטיזציה. אנחנו רואים את זה באופן מובהק, למשל, בהחלטות של מועצת האום, או ארגון האום בכלל, שלוקח אחריו מדינות רבות ולוחץ עליהם על מנת שיכניסו לתוך ספר החוקים שלהם חוקים יותר דמוקרטיים. וישראל גם היא זורמת בתוך הזרם ההיסטורי הגדול הזה.
נזכור שבהחלטת האום על הקמת מדינת ישראל, אנחנו מחויבים בכינון חוקה.
נכון, בכינון חוקה, וזאת אחת הבעיות הגדולות שמונחות על פתחם של מי שינהל את המדינה אחרי הבחירות. מצב מאוד בעייתי, שאנחנו רואים את הקשיים שהוא מייצר לנו בניהול המדינה בשנים האחרונות. סליחה. בכל מקרה, ישראל נעשתה יותר דמוקרטית, אלא שאם ב-66 אנחנו מוותרים על
הממשל הצבאי.
כן, ב-67 אנחנו כובשים את השטחים ואת עזה, את הגדה המערבית ואת עזה, ואנחנו נכנסים למצב שבו מדינת ישראל בעצם צריכה לנהל שטחים כבושים באמצעים שהם אינם דמוקרטיים. אז אנחנו עברנו תקופות שונות בהיסטוריה של ישראל. בחלקם הייתה התקדמות יותר טובה לקראת הליברליזציה והפתיחה של המשק, של השיח הציבורי, של התנהלות התקשורת וכן הלאה, והיו תקופות יותר קשות. אבל בסך הכל נענו לכיוון הליברלי, מה שנעצר לצערנו.
אז פה אני רוצה לשאול, בדרך כלל נהוג לציין את ההסתבכות של נתניהו עם החוק, קודם חקירות, אחר כך כתבי אישום, אחר כך תחילת המשפט. נהוג לציין את זה כקו פרשת המים, קו השבר של הדמוקרטיה הישראלית, שהרי עד אז, לפחות כך הוא התגאה, וכך אומרים אחרים, נתניהו היה המגן הגדול של מערכת המשפט שלנו.
כן.
אבל אתם מציינים דווקא את 2009. השנה שבה נתניהו חזר לשלטון וכראש ממשלה, ואתם מציינים אותה כתחילת ההידרדרות, ואתם מחלקים את התקופה לשלוש תקופות
נכון.
משנה. אז אני אבקש שתסביר לנו
אוקיי.
זה.
זה מתיישב יפה עם מה שאמרתי, מה ששאלת ומה שניסיתי לענות לפני רגע. אנחנו בין 48 ל-1999, ישראל עוברת תמורות שיש בהם לא מעט רכיבים דמוקרטיים, והופכת אותה לחברה יותר שוויונית ויותר, לא שאי פעם היינו שוויוניים לגמרי, אבל יותר שוויונית בהדרגה. באה שנת 1999, מגיע סבב הבחירות ונתניהו מפסיד בהן. מחכה להזדמנות הבאה עד 2009. ואפשר להסתכל גם, אתה יודע, זה כמו לעשות הנדסה לאחור. אתה מסתכל על מה שקורה היום ומשליך ומבין יותר את מה שהיה לפניו. האופן שבו נתניהו דבק בהישארות בשלטון, בשרידות אישית, מפלגתית, הוא כל כך גדול וכל כך יוצא דופן, שאי אפשר להתעלם ממנו, ויש להניח, ויש לנו גם עדויות מאנשים שכתבו ביוגרפיות שלו וכתבו עליו ובעיתונות, שהתבוסה בבחירות הייתה מרה מאוד בשבילו. והייתה אולי נקודת החלטה שזה לא יקרה שוב. ונחישות הרבה יותר גדולה להבטיח ולעשות מהלכים פרקטיים על מנת לתת לעצמו את הלא ולליכוד, את הכלים להיות מפלגה דומיננטית. אנחנו מ-2009, כשהוא נכנס עם הממשלה השנייה שלו, מתחילים לזהות בצורה מאוד מאוד ברורה חריגה מנוהגים שהיו נהוגים עד אז, מפרקטיקות שגרתיות שאפיינו את ההתנהלות של המערכת הישראלית, פוליטית, כלכלית, חברתית וכן הלאה. אנחנו רואים ניסיון להשפיע במידה מסוימת, התחלה של ניסיון להשפיע על מוסדות. טיפול במוסדות חברתיים שעד אז נתנו להם לפעול ללא הפרעה. כמובן, החמרה העצמה של שיסוי נגד מיעוטים, במקרה שלנו זה בעיקר המיעוט הערבי. אז אנחנו רואים טפטופים קלים שמתחילים, ואם אנחנו מסתכלים בהיצד, אנחנו מסתכלים מהיום אחורה, אנחנו יכולים לראות בבירור את ההתחלה שלהם, את המידה של שימוש בתקשורת ובמסרים, בחלקם מסרי שקר כדי לקדם את האינטרסים הסטרוקטורליים והמפלגתיים שלהם. ואחר כך יש לנו את התקופה שבין 2018 ל-2021, ואנחנו בכלל נכנסים לתקופה שבה יש שלוש ממשלות מעבר. לא היה לנו אף פעם מצב כזה. במובנים מסוימים זה הקל, כי אפשר היה להעביר החלטות שקודם לכן היו יותר מסובך להעביר אותם, והן מתחילות לעבור. ובתקופה הזאת נפתחים התיקים, קודם המעונות, ואחר כך תיקי האלפים, ועניין הצוללות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו נכנסים לדומיין חדש לגמרי, מבחינת הסיכונים שעומדים בפני נתניהו באופן אישי, ובפני היכולת שלו לשרוד בתפקיד, שזה שני דברים שאינם, הם תלויים אלה באלה, כן? אז פה בתקופה הזאת אנחנו כבר רואים יותר ויותר ערעור על הדרג המדיני. אנחנו מתחילים לשמוע למשל בתקשורת שמי שנקראו עד אז שירות המדינה, ולנו היה נדמה שנבחרים האנשים המתאימים ביותר לתפקיד מבחינת כישוריהם, הם הופכים להיות הדיפ סטייט, איזה מין דמון שמאיים, לוקח ושולל מאזרחי מדינת ישראל את מה שמגיע להם. אז אתה רואה את זה. ומ-2023 אנחנו נמצאים בעוד תקופה חדשה, כשמיד עם ההיבחרות, השר יריב מכריז על המהפכה המשפטית, ואנחנו נכנסים לתקופה שבה יש הפצצה, יש ניסיון בליץ בלתי פוסק, שהוא דרך אגב מאפיין מאוד מאוד שגרתי של משטרים פופוליסטיים וסמכותניים תחרותיים, להמתיר, 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 להמתיר. לא כל מה שהממשלה ניסתה להעביר עבר. חלק עבר בטרומי, בראשונה, בטרומי, ולא המשיך מעבר לזה. אבל עצם ההפצצה ומילוי המרחב הציבורי בעוד ועוד ועוד יוזמות, מיועד להרדים, מיועד לייאש, מיועד לאפשר מרחב פנוי על מנת לקדם את האג'נדה הזאת.
אבל יאמרו לך, דווקא בשנת 23,
כן.
שזו שעתה היפה של הדמוקרטיה הישראלית, כל שבוע מאות אלפים ברחובות.
נכון.
ואולי מה שהרג את זה הייתה המלחמה.
אוקיי. אז זה מאוד נכון. מה שבלם במידה רבה את ההתקדמות היה השיח הציבורי הער והפעילות המחאתית שהייתה מאוד מוצלחת. לפני כמה חודשים אור קשתי ראיין את סטיבן לויצקי, שכתב איך דמוקרטיות
מתות.
כן.
לויצקי וזיבלט.
נכון, וזיבלט. והם מהפרופסורים בהרווארד, שמתעסקים הרבה שנים, והציבו ראשונים את המודל של סמכותנות תחרותית. והוא אומר, אני מקנה בכם. אני מקנה בכם. תראו איזה חברה אזרחית יש פה במדינת ישראל. הלוואי ובארצות הברית היינו רואים את אותו דבר. עכשיו, ארצות הברית, אפשר למצוא את הסיבות למה, להבדל הזה בין מה שקורה בארצות הברית לכאן, משום שא', ארצות הברית היא מדינה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מורכבת. הכוחות השולטים הם עוד הרבה יותר חזקים ודומיננטיים. ובנוסף לזה יש גם מבנים יותר מורכבים. יש את המדינות, יש את הפדרציה, ואז יש את המדינות, ולמדינות יש מרחב משחק שאין פה. יש חוקה, לנו אין חוקה. זאת אומרת, יש פה כל מיני שינויים, ותיקח מזה גם את התרבות הישראלית, שהיא ישראלית / יהודית, שיש בה גם מסורת של וכחנות. יש בה תחושה מתמשכת של שרידות. אני חושבת שהאזרח הישראלי הבודד מרגיש שמה שקורה, בין אם זה מאבק ביריבים ובין אם זה התמודדות מול מגמות פוליטיות שנתפסות על ידו כהרסניות, תחושה שהכל הוא הישרדותי, זה להיות או לחדול, מה שאין בארצות הברית. יש את זה אצלנו. אז אני חושבת שזה מה שמסביר את הפלטנות, והפלטנות היא אולי אחת מהסיבות להיות יותר אופטימיים לגבי מה שנכון לנו בעתיד.
הזכרת את לויצקי וזיבלט, ונזכיר גם את לוקן.
נכון.
ושלושתם עושים הבחנה בין משטרים סמכותניים תחרותיים לבין דמוקרטיה פגומה. תסביר לנו את זה.
תראה, זה אפילו לא דיכוטומיה. זאת אומרת, זה אותם מגמות על פני הרצף שאמרנו, מתפרס בין דמוקרטיה מלאה לדיקטטורה מלאה, והם נמצאים או קצת יותר קרוב לרצף הזה, או קצת יותר קרוב לרצף האחר. וההבדל הוא פשוט במידת הדמוקרטיה. דמוקרטיה פגומה שומרת עדיין על פרקטיקות התנהלות של הממשלה, היא שומרת על המבנה ועל המקום של הפרלמנט, של הזרוע
המחוקקת.
המחוקקת, ונוטה פחות לסרס ולהחליש עד כדי הקרסה את הרשות השופטת. זה פשוט עניין של מידה. ככל שאתה נעשה סמכותני יותר, אתה כבר פחות יכול להיות בקבוצה של הדמוקרטיות, גם הדמוקרטיות הפגומות. ואתה כבר בעצם עברת את מחצית הדרך לחלק שאנחנו מסווגים אותו כמדינות סמכותניות.
דיברנו קודם על הקליפה שבעצם התוכן הוצא ממנה.
כן.
כלומר, שמירת מראית העין. למה אותם משטרים בכלל זקוקים לאותה מראית עין של פלורליזם או תחרות? למה השלטון צריך את זה?
תראה, בשאלה הקודמת שלך הייתה מקופלת כבר התשובה, זו שאלה, הייתה שאלה מצוינת. למה ללכת את כל הדרך? למה ללכת כשאפשר להשיג את אותם תועלות שבגללן הן פועלים כפי שהן פועלים? זאת אומרת, ההישרדות והאפשרות לשלוט ביד רמה במה שקורה, אם אתה יכול לעשות את זה בלי להתנגש במה באזרחים שלך, שבמקרה שלנו נתניהו לא יודע, הוא לא יודע למה לצפות כשיש מחאה. זה ברור לנו לגמרי שהוא שמח מאוד לכל מצב שמוריד את גובה הלהבות ואנשים נשארים בבית. אנחנו עכשיו בימי מלחמה. המחאה נדמה לחלוטין. הוא לא יודע, וזה ברור שיש חשש מפני האפשרות שהאזרחים יגיבו בעוז. והוא לא צריך את זה, הוא יכול לעשות את זה באמצעים שקטים יותר. המחיר על ללכת את כל הדרך הוא הרבה יותר גבוה, גם מבית וגם מבחוץ. נכון שישראל היום עוברת בהדרגה ובאופן מאוד מדאיג לאזור שהיא מעולם לא הייתה בו קודם, של נטישה של עוד ועוד מדינות את ההזדהות איתה, את התמיכה בה וכן הלאה, אבל עדיין אפשרות כזאת תיקח אותנו למקום שהמחירים עליו יהיו גבוהים מבחינת יחסי חוץ, עם ההשלכות הכלכליות של זה, עם ההשלכות הפנימיות של זה. אבל אנחנו לא יודעים שזה לא יכול לקרות. זאת אומרת, ברגע מסוים יכולים לקרות אחת משני דברים, או שנתניהו יחליט אחרת, וככל שאנחנו מעמיקים בקעקוע של מוסדות המדינה, ככה זה נעשה יותר קל, או שבגלל שהן כל כך נחלשות, בגלל שעוד ועוד מחרסמים ביסודות שלהם, זה פשוט יקרוס.
אם הייתי מבקש ממך להצביע על אקט אחד, חוק אחד, מעשה אחד, של הממשלה שממחיש את ההידרדרות הדמוקרטית הישראלית. על איזה מהם היית מצביעה?
אתה מרשה לי שניים? אני חושבת שזה ההחלטה להדיח את היועמ"שית, וזה שגם אחרי שבג"ץ קבע ש... או למעשה ביטל את ההדחה, הממשלה ממשיכה להתייחס לזה כאילו היא מודחת. והשני זה ההשתלטות על המשטרה. עצם המינוי של בן גביר למשטרה, כשר לביטחון לאומי.
כן, טוב, עם מה שקרה גם לאחרונה, עם הקמת היחידה הזאת של...
כן.
צריכה ל... לעקוב אחרי התבטאויות וכו'. מה חלקן של הרשתות החברתיות בנסיגה הדמוקרטית ועליית הסמכותנות?
כן, אני חושבת שלא רק אצלנו, אלא בעולם.
בעולם.
בעולם בכלל, כמובן שלרשתות החברתיות, לטכנולוגיה שמאפשרת אותם, יש השפעה מאוד... משמעותית על מה שקורה לנו, כי אנחנו נכנסנו לעולם שבו אין יותר, מהדורת החדשות היא כבר לא מדורת השבט, כן? לכל קבוצה יש את מדורת השבט שלה. אנשים מדברים ביניהם בחדרי הדהוד שנפרדים אלה מאלה, שבהם אפשר להגיד מה שרוצים, מתי שרוצים, איך שרוצים, אם זאת אמת, אם זה שקר, לגלגל תיאוריות קונספירציה בלי להענש על כך, ולא להיות חשופים למידע אמין שמאפשר להם ודורש מהם במידה מסוימת להכריע איך הם מבינים את המציאות שסביבם. אז הכל הוא מתורגט לתוך הקבוצות האלה, זאת אומרת המסרים מתורגטים, הקבוצות מזוהות, המסרים מופנים אל אותן קבוצות, משמיע להם מי שמנהל את השיח איתם או את ה... מנסה להשפיע עליהם, יודע למה הם מצפים ומה מרגש אותם ומה משכנע אותם, וממשיך ללבות את העניין הזה עוד ועוד ועוד. וזה כמובן, תראה, ההתפרצות על ה... אתה הזכרת קודם את העניין של האליטות, שאין ספק ש... או אולי אסור לנו להגיד אף פעם אין ספק, אבל זה נראה מובהק מאוד שהכעס על האליטות הישנות דוחף למשטרים שמבטיחים סדר חדש. הבעיה עם המשטרים האלה, הפופוליסטיים, זה שהם יודעים היטב איך להיבחר. אחר כך הם יודעים פחות טוב מה לעשות עם זה, איך לתת תשובות אפקטיביות לבעיות שבאמת... נדרשות למענה כדי להיטיב את החיים של האזרחים.
אם אני צריכה להגיד, לבקש ממך, שתצייני כמה כלים מרכזיים בארגז הכלים שישמש את השלטון במעבר לסמכותנות תחרותית, על מה היית ממליצה?
תראה, אני אתן לך, אני אעשה את זה אחרת. אני אתן לך דוגמה איך בחסות של המלחמה, אנחנו כבר חודש בתוך המלחמה, כמעט חודש.
במלחמה הזאת, אנחנו בשנתיים וחצי כבר.
לא, ברור, אנחנו מדברים על המלחמה מול איראן. נגיד, מתקרבים לחודש של לחימה, בוא נראה מה עשו. איזה כלים, באיזה כלים השתמשו במהלך החודש הזה ספציפית על מנת לבסס את הסמכותנות התחרותית? אז קודם כל הייתה דרישה של בגץ בפני הממשלה לבוא ולהסביר למה לא לפטר או להסיר את בן גביר מתפקידו. המועד הוא עכשיו. בא ראש הממשלה ואומר, עכשיו? עכשיו יש מלחמה. אומרת היועצת המשפטית, כן, אבל תקשיבו, במהלך המלחמה הזאת, אתם כל הזמן ממשיכים לעשות, והמשטרה כל הזמן ממשיכה לעשות דברים שהם בניגוד לחוק. אז זה כן וזה לא, ואז הוא אומר, זה שערורייתי, שבזמן מלחמה, יועצת משפטית לממשלה מעיזה לבקר את הממשלה באופן הזה. אתה הזכרת את ההקמה של היחידה החדשה בתוך המשטרה. בן גביר מבקש להביא איש שלו על מנת להקים יחידה שהתפקיד העיקרי שלה יהיה טיפול בהסתה. עכשיו, יש אנשים במדינת ישראל שהיו רוצים שזה יהיה בידיים של בן גביר. ממילא מה שקורה במשטרה הוא מדאיג מאוד, משום שאנחנו רואים איך מוסד מרכזי ומהותי לאפשרות של אזרחי ישראל לממש את הזכויות שלהם לחופש הביטוי ולחופש ההתארגנות וכן הלאה וכן הלאה, לא רק הערבים, גם היהודים, נמצא במגמה, זאת אומרת, עלול להיפגע ולהיפגע עוד יותר. אז הוא רוצה להקים יחידה כזאת, שמי יודע איזה, או אולי אנחנו יכולים לנחש, איזה אמצעים יינתנו למשטרה על מנת לטפל בעניין. באותו זמן הוא גם מנסה להכניס יועץ משפטי חדש, מטעמו, איש שלו, יועץ משפטי למשטרה. כמובן חוק הפיצול, פיצול, כן? שממשיך
להתקדם, השבוע.
שמחה רוטמן ממשיך לעבוד נמרצות בתוך הוועדה, על מנת להבטיח שתפקידי היועמ"ש יתפצלו, וזה מביא איתו סכנה מאוד מאוד גדולה לעתיד הדמוקרטיה. זה מחליש את המוסד של יועץ המשפטי לממשלה, וזה מאוד מדאיג.
אבל אנחנו לא ייחודיים בעניין. אתם מציינים במאמר שלכם למשל את ההפיכה בטורקיה, כגורם מאיץ של הסמכותנות התחרותית. את הקורונה בהונגריה.
נכון.
כלומר, בעצם פוליטיקאים פופוליסטים מנצלים משברים כדי לקדם סמכותנות תחרותית?
בהחלט. אנחנו אחרי ההפיכה בטורקיה, רואים את ארדואן שהתחיל בהדרגה לאורך שנים, למסמס ולמוטט ולהחליש את כל הארגונים שסביבו ולמנות את אנשי שלומו. רואים אותו אחרי זה, מעמיד לדין 200 עיתונאים, 60 מהם יושבים היום בכלא, זה מה שאנחנו מייחלים לו? שעיתונאי ישראל ייכנסו לשנות מאסר בגלל מה שהם כותבים בעיתונים. אנחנו רואים את ארדואן. ארדואן העביר 1,000 חוקים ש... סליחה, אני מדברת על הונגריה. אורבן,
אורבן.
העביר 1,000 חוקים שמוטטו לגמרי את המערכת המשפטית, שהפכו את הפרלמנט ל... סטטיסט במשחק של עצמו. כן, כל זה נוצל, ומה שאנחנו רואים זה הנה, שוב, אני חוזרת, חוק התקשורת, קרי, השבוע ממשיך לדחוף את זה. הסטת התקציבים שהייתה עכשיו, שכמעט ללא הד, מעל 5 מיליארד דולר, שקלים, סליחה.
אתם מציינים, ואת גם הזכרת את זה קודם, את היעדר החוקה בישראל כאחד הגורמים, אחת מארבע הבעיות כשלכם, להתפתחות הסמכותניות התחרותית בישראל. אבל אנחנו רואים גם מדינות שיש בהן חוקה, שהן לא חסינות מהתהליך הזה. הדוגמה הקלאסית שגם את הזכרת אותה, היא ארצות הברית, החוקה אולי החזקה ביותר. אז מה אנחנו צריכים את החוקה הזאת?
כשאנחנו מדברים על ההגדרה שלנו של ישראל כדמוקרטיה חלקית או פגומה, חלק מהמרכיבים שהופכים אותה לכזאת היא היעדר חוקה. אבל זה לא רק היעדר חוקה. בוא נזכור שיש לנו חוקי יסוד שצריך להגן אותם, לא כולם מושלמו. יש הרבה חוקים שדורשים את הפרשנות של היועצת המשפטית לממשלה ושל בגץ, שזה לא מצב בריא. זה נכון שיש מדינות שיש בהן חוקה ועדיין קוראים בהן דברים שמרחיקים אותם, זאת אומרת, דברים רעים, כמו שאנחנו אומרים, מרחיקים אותם מהמסורת הדמוקרטית שלהם. אבל בלי ספק שאצלנו יש לקונות חוקיות כל כך עמוקות, כולל חוקים מאוד אנכרוניסטיים, מהתקופה המנדטורית, שלא עונים בשום דרך למה שנדרש היום במדינת ישראל, ויוצרים אזורים אפורים שניתן להשתמש בהם לרעה. ואת החורים האלה אנחנו צריכים לסגור, בין אם דרך חוקה שלמה, או לפחות על ידי חיזוק של חוקי היסוד ועיגון שלהם בחוק.
אתם כותבים משפט שבאמת די הפתיע אותי. אתם אומרים כך, הבחירות הבאות, אם יתקיימו. באמת? את חוששת שלא תתקיימנה הבחירות?
אני חושבת שיש... נתנו לנו סיבה לחשוש. תראה, אנחנו עדיין נמצאים בתוך משטר שכמו שאמרנו, שומר על האפשרות של בחירות כמוסד מתפקד. אפשרות של בחירות אומרת ריבוי מפלגות, אומרת תחרות וכן הלאה. אני חושבת שיש אפשרות שלא יתקיימו בחירות. אני חושבת שהאפשרות הזאת, או לפחות יידחו, אנחנו לא יודעים כמה זמן גם המלחמה תימשך, והאם תחת כנפיה תהיה אפשרות לממשלה לדחות אותן. כל עוד לא עברנו למשטר סמכותני מלא, בחירות תתקיימנה. שאלה איזה בחירות תתקיימנה. ואם אנחנו היום כבר נמצאים במצב שבו ניתן להפחיד מתחרים, ניתן לשטוף את הציבור במסרים שהופכים כל יריב לאויב מסוכן ולשסות נגדם, שיש אפשרות לעשות דלגיטימציה לחלק מהמתחרים, בעיקר מהמגזר הערבי. אז כמו שהתחלנו, אפשר לחזור לזה שהמשחק הוא בלתי הוגן.
טוב, אז לאן אנחנו הולכים? לאן הולכת הדמוקרטיה הישראלית? אני אחבר את זה לשאלה האחרונה שלי, כי כבר עברנו את הזמן. והשאלה האחרונה שהיא תמיד, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
תראו, אתה התחלת עם שאלה שאיתה אני יכולה לסגור אולי את הדיון שלנו. אתה שאלת מה למדנו, מה אנחנו יכולים לציין כדבר העיקרי שלמדנו בכתיבת
המחקר הזה.
המחקר עבור מכון זולת. אחד, שאנחנו כבר לא דמוקרטיה. מה שכשהתחלנו לפני שנה ומשהו נשמע לאנשים הזוי, רעדה לנו היד כשכתבנו את זה. והיום האוזן כבר התרגלה. זה הנורמלי החדש שלנו. זה מרכיב אחד. והמרכיב השני, שלמרות רוע הגזרה בשנים האחרונות, זה לא סוף פסוק. ואנחנו יודעים גם מהתבוננות במה שקורה במדינות אחרות, כמו שאמרנו, פולין, ברזיל וכן הלאה, שיש חזרה. יש אפשרות, יש התכנות של חזרה ממשטרים מהסוג הזה אל הקוטב הדמוקרטי. זה לא פשוט, וככל שהזמן עובר זה נעשה יותר ויותר קשה. כן, אבל אפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה. והתוצאה של הבחירות הבאות, היה והם יביאו ממשלה חדשה, חייבת להיות חיזוק מחדש של המוסדות של הכנסת, בעיקר של הרשות השופטת, וחיזוק מעמדה מחדש של היועצת המשפטית לממשלה. וצריך לעשות את זה עם כל התעוזה, וצריך לעשות את זה מהר ובלי למצמץ. כי אחרת, גם אם תתחלף ממשלה, אין לנו ערובה לזה שהיא לא תתגלגל מחדש לפתחנו.
תודה רבה לך, דוקטור מיכל לברון יניב, שהתארחת בהסקת דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הרב שלך ואת התובנות. כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שימרו על עצמכם, והיו טובים אלה לאלה.